כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, שבוע טוב, שמחים שאתם איתנו. מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, תוכנית ראשונה לשבוע זה. כרגיל, אתם יכולים להזין לנו ב-104.9 ו-105.3 FM. אתם יכולים להזין לנו גם ביישומון כאן אודי, שזמין בחנויות האפליקציות. איתנו באולפן שרון לרנר וקשת מאירוביץ על הביצוע הטכני ועל ההפקה. שלום גם לך, מאיה.
שלום וברכה. אנחנו נדבר היום עם המתרגם גדי גולדברג על ספר חדש שמסעיר את גרמניה, סטלה של טקיס ורגר, שמבוסס על סיפורה האמיתי של סטלה גולדשלג, יהודיה ששיתפה פעולה עם הגסטאפו במהלך מלחמת העולם השנייה. זה ספר שהפך לרב מחר אחרי שהסופר קיבל מקדמה שמנה כדי לכתוב אותו. המבקרים, הקוראים, ההיסטוריונים לא במיוחד מתלהבים מהדבר הזה. יש שם שערה. גדי גולדברג הסביר לנו על מה ולמה. נדבר גם עם דוקטור אמרם פטר, שתרגם מסנסקריט שני מחזות הודים קלאסיים מהמאה הרביעית או החמישית, לא ידוע בדיוק. אבל אנחנו נתחיל עם אלי לנדאו, שהלך לעולמו בשבוע שעבר בגיל 79. אלי לנדאו היה ראש העיר המיתולוגי של הרצליה, אבל הוא גם היה מוציא לאור נועז, שהוציא אחרי מלחמת יום הכיפורים ספר בשם המחדל. מדובר בספר שנכתב על ידי קבוצת עיתונאים, אורי דן, ישעיהו בן פורת, חזי כרמל, אלי תבור, איתן אבר, וגם יונתן גפן. ספר ביקורתי מאוד, ובו מתוארים המחדלים הנוראים של מלחמת יום כיפור. בחודש יולי האחרון נפגש חוקר הספרות פרופסור אורי שין כהן עם אלי לנדאו לשיחה על הספר הזה ועל צנזורה ועל דרכו המולית של לנדאו, שהוציא גם ספרים לאורי אבנרי ולעמוס קיינן, על אף שהוא עצמו היה כמובן איש ימין. בימים מהם שאף אחד לא רצה לשמוע אותם, היו לו דברים מעניינים להגיד. אנחנו נשמע גם קצת מהשיחה הזאת של אלי לנדאו עם אורי שין כהן. שלום לפרופסור אורי שין כהן.
שלום רב.
ספר לנו ראשית על המחדל. מה זה המחדל? מה יש שם בספר הזה?
המחדל זה הספר הראשון שיצא אחרי מלחמת יום הכיפורים והתייחס למלחמה. ומה שיש שם בעצם, כמו שאלי לנדאו תיאר את זה לי, הם היו חבורה של כתבים צבאיים בעצם, והם פשוט חילקו ביניהם את הגזרות,
כן, חילקו את הזווה. אתה תכתוב על רמת הגולן, ואתה תכתוב על סיני.
כן, וכולנו נכתוב על אריק שרון. זה בעצם, כאילו, יש שם איזה, כן, איזה קו משותף שחוצה את כל הדברים שכתובים שם. אז הספר הוא יצא כמעין תגובה ספונטנית, ושעוררה עניין עצום. נגיד, יש רשימה של טוביה מנדלסון שחוזר מהמלחמה, הוא היה אז עיתונאי בדבר, אני חושב, הוא כותב שהוא, כמו כולם, כזה מין, כמו כולם, הוא ילך לקנות את המחדל וזה, וכן הלאה וכן הלאה, וימשיך לא להבין מה קרה במלחמה, משהו בסגנון הזה. אני חושב שמה שהיה מיוחד בכל המעשה הזה, זה ש... הם הצליחו ליצור חיבור מאוד חזק בין הביקורת משמאל והביקורת מימין על הממשלה, ולחבר אותם לידי איזה פעולה של החלפת שלטון, לא פחות ולא יותר.
והוא, אלי לנדאו, עד כמה שאני הבנתי, גם מהשיחה איתו, זה לא שהיה לו איזה יומרות מוליות. זאת אומרת, הוא עשה את זה כי לא הייתה דרך אחרת להוציא את הספר הזה, וספרים אחרים. ספרים שאי אפשר היה להוציא, הוא לקח על עצמו להוציא.
כן, זה נכון. הוא כאילו עשה את זה בלי... הוא הוציא, הספר הראשון שהוא הוציא זה שואה 2 של... לא הראשון, סליחה, קצת אחר כך, הוא הוציא את שואה 2 של עמוס קיינן.
נכון.
האוטופיה הישראלית הראשונה. עכשיו הוא לא עשה את זה כי הוא חשב שצריך לפתח את הז'אנר של ספרות ספקולטיבית בעברית. זה לא בטוח מה הוא חשב על זה, אבל הוא, מהשיחה איתו זה עלה מאוד בבירור שהשלטון השתמש בצורה מאוד צינית בכוחות שלו, בצנזורה ובדברים אחרים, בדברים אחרים שעמדו לרשותו, כדי לא לאפשר או למנוע עד כמה שאפשר קולות מסוימים, בזה הוא עסק, לא מתוך באמת תפיסה ספרותית, אני לא חושב שהייתה לו כזאת, אני חייב להודות. הוא בעצמו אמר לי שהוא לא חשב על הדברים האלה ככה.
אני רוצה רגע לעצור ושנשמע קטע מהשיחה שלכם, כפי שאתה עברת אלינו. בבקשה, קשת.
אני הזכרתי את זה עם אשתי, שכולם באו אליי, אני רק נכנסתי פה לבית. היה בקושי ריהוט, ישבו על כיסאות, וחשבנו איך אנחנו בונים דבר שיזעזע, אבל לא יגרום צרות לבודד, כי הצזורה הייתה יותר חזקה מכולם. Okay. החלטנו שמה שאנחנו רוצים להעביר, נעביר, נדפיס, ולא נשאל אף אחד. מספיק לי בזה.
זה מאוד, זה למשל נקודה מאוד מעניינת. אז אתם עבדתם בצורה מודעת לחילופי שלטון. נכון? חיפשתם את זה. זה לא היה משהו ש...
עשינו שהם יגורשו מהארץ. כל מי שבוכה ביום שישי לא מועיל. כל מי שבוכה ביום שישי וביום עושה משהו למחרת לגרש את המנובלים, אני אומר, מהשלטון, הרי מה שעלה להם גבה ליבם.
רצינו שהם יגורשו מהארץ. לא פחות ולא יותר. אני רוצה, יש את היוצא דופן היחיד בספר הזה, באיזשהו אופן, זה יונתן גפן. הטקסט שלו והיחס שלהם, אתה יכול לספר לנו, כי אתה מדבר איתו על זה בשיחה, אבל לספר לנו מה קורה שם עם יונתן גפן.
תראה, באופן מאוד בולט, הדברים של יונתן גפן הם חריגים בתוך המחדד, והם בעצם החלק הפואטי היחיד שנמצא שם. ואולי נקרא לזה המרכיב השמאלי של הדבר, עד כדי כך שהאורחים הם האורחים, אני חושב שזה או אלי תבור ואלי לנדו, הם כתבו את ההקדמה במבוא למחדל, הם כותבים בסופו, רגע, אני זה שיהיה חוץ אחד מהפרקים בספר זה החורג בסגנונו משאר הפרקים, הוא פרק אישי סובייקטיבי הכולל רשמים, חוויות ורגשות פרטיים בהחלט של חייל קרבי שהוא גם סופר. זאת אומרת, הם כאילו מקבלים, את גפן הם מקבלים באיזה מין על תנאי שהוא, על תנאי שהוא דומה מאוד לעל תנאי של חיינו. זאת אומרת כאילו יש איזה הסטנדרט שאליו לא מחויבים. זאת אומרת, זה ברור מה שאני אומר? כי אלי לנדאו יש לו סטנדרט שהוא עצמו לא מחויב אליו. כן. או בוא נאמר את זה ככה. כן, אבל את גפן הוא מחייב אליו, ולכן גפן אפילו שהוא כבר שם אותו, הוא כבר אומר, זה שמאלן, עזבו אותו, הוא כאילו, הוא בצד, בסדר, נכניס אותו פה, כי גם, כי הם חלק מהעניין הזה, אבל הוא מיד תופס את המעמיד, את היד המרחיקה. אבל מה שאני בכלל הגעתי לכל העניין הזה, כי ניסיתי להבין מה הדבר שיונתן גפן עשה בשנים האלה, בין המלחמה ל-77, כי הוא הרי, זה השלב שבו הוא מופיע במופעים האלה, זה הכל בינתיים, כל הדברים האלה.
זהו, אני רציתי לשאול, מה לחוקר ספרות שמתמקד דווקא בספר הזה? לכאורה הקשר לא לגמרי אחד לאחד ברור.
תראה, קודם כל זה היה כחלק, באמת, ניסיתי, זה פשוט, התחלתי לעבוד על יונתן גפן ולנסות להבין מה עשו המופעים האלה, מכתבים למערכת, שיחות סלון, איך, באמת, מה שעניין אותי זה פואטיקה של חילופי שלטון. מה שהבנתי, ואני חושב וזה משהו אני יודע, אפשר להגיע אליו מספרות, אפשר להגיע אליו מכיוונים אחרים, זה שלחילופי השלטון ב-77, קדמה לא רק המלחמה, אלא גם פעולה מודעת ורצינית של הימין בתרבות. שזה דבר שאנחנו לא מרבים לחשוב עליו, אנחנו יותר חושבים על המצב התרבותי כאיזה כאילו התפוגגות, נפילה, דקדנציה של איזה שמאל, של ה...
לא זה יודע, מחזיר אותנו גם שיקה. לספר שאתה כתבת, הנוסח הביטחוני, על דברים דומים שעשו, רק קודם, ב-48, עשו את אותם דברים, או הפלמח וכולי, עשו את אותם דברים. זה בעצם תזה דומה מהכיוון השני.
אני לא יודע אם זה בדיוק, אני לא בטוח שזה אותו דבר. אני חושב שקורה, זה בהחלט קשור באותו קו של מחשבה לאיך ה, איך ה, איך התרבות משתנה ב, ב, ומגיבה למצב הביטחוני, למלחמות, איך כל הדברים האלה משתלבים ומשתלבים ביחד. נגיד העניין הזה, מה באמת המשמעות של הדבר הזה של, של גפן, העמדה הזאת של שונא את המדינה ואוהב את הפלוגה, לא? מה, משהו בסגנון הזה, איך זה נהיה הדבר בפוסט 73? אז תראה, שוב אני אומר, אפשר תמיד, בוודאי אלי לנדאו לא חידש שום דבר בכך שהוא הוציא לאור ספרים, אבל בכל זאת זה מצטבר לאיזה, איך לומר, לכך שיש גם במחקר איזשהו חוסר ביחס לשאלה מה היה, איך נראה היה המאבק בתרבות ואיך נראית הפואטיקה של חילופי שלטון, בהנחה או בסוג של תקווה שאנחנו עוד לא בחילופי השלטון האחרונים, לא ראינו את חילופי השלטון
זאת
האחרונים.
זאת לא הייתה הפעם האחרונה. תשמע, אלי לנדאו אומר שם בשיחה איתך שנמכרו 100,000 ספרים מהמחדל.
כן, בזמן מאוד קצר.
זה דבר מטורף. אפילו היום, אז המדינה הייתה יותר קטנה גם, היו פחות אנשים, אבל זה כאילו, בוא נגיד לך, אני אתמול התקשרתי לאמא שלי ואמרתי לה, יש לך את המחדל? כי רציתי לראות את זה. אז אמרה לי, ברור, שלפה אותה מהספרייה. אתה יודע, זה נראה לי, זה ספר שהיה בכל בית. אז בוודאי שיש לזה השפעה. נראה לך שיכול להיות דבר כזה היום לקרות?
אני חושב שדברים, כזה דבר לא, ספרים כבר לא משפיעים בצורה הזאת. אבל אני חושב שיש אירועים במציאות יש אירועים במציאות שמשנים, שדורשים שינוי תפיסתי, ויש אירועים ומקבילים ביחד איתם באים אירועים בתרבות שמעצבים את ההבנה של האירועים האלה ובאופן כללי גם מעצבים את אופני הפעולה לעתיד ביחס למשמעות של האירועים האלה. למשל המחדל בסופו של דבר הוא חלק חשוב בעיצוב של של התפיסה של הכישלון במלחמת ב-73 כישלון שיש להגיב עליו בעוד יותר כוח. זה לא מסקנה מובנת מאליה בכלל, אבל ברגע שתופסים את מה שקרה כמחדל, התיקון, אופן התיקון הוא די ברור, ובספר זה ברור לחלוטין, כל הזמן, בעצם זה כל הזמן מה שחוזר, זה שבעצם היה צריך עוד, בעצם הבעיה נשארה אותה בעיה, רק צריך להשתמש ביותר כוח ויותר טוב באותו הכוח, והשאלה היא, למה לא השתמשו היטב בכוח שהיה? זהו. וכך סוגרים את הדיון בצורה שבעצם משנה מעט, אפשר לשנות מעט מאוד.
תגיד, בשיחה איתך הוא מדבר על הצנזורה, באופן עקרוני, הם אמרו, אנחנו נעקוף את הצנזורה, שזה נחשב לאיזה מוסד, עד היום, מוסד איזה מקודש כזה, שאנשים שכותבים פרוזה לפעמים, כפי שאנחנו לומדים בשנים האחרונות, מעבירים לצנזורה את הספרים, כדי לראות שלא היה איזשהו פגם, והם פשוט אמרו, טוב, נעקוף את העניין הזה.
כן, הם שלחו, הוא שלח לצנזור, הספר בפתח המחדל, יש את ראיתיכם בקוצר ידכם של ביאליק, וזה היה, כאילו אלי לנו, זה מה ששלחנו לצנזור.
את ביאליק.
תצנזר את ביאליק, בבקשה. כן. אתה יודע, אני חושב זה איפה שחנוך לוין, איך אומר, איפה שחנוך לוין, אנשי הבסדר, אנשי הבסדר הם בסדר, אין מה לומר. אבל הרגע הזה היה גם רגע, אני חושב שאפשר היה לעשות את זה, ואנשים, אתה יודע, הם היו כתבים צבאיים, הם היה להם את היכולת לעמוד מול הדבר הזה ולהגיד, הנה, עד המחדל הוא גם המחדל של הצנזורה, והיא האפשרות לדבר על הדברים בצורה פתוחה, והם בוודאי צודקים בדבר הזה.
פרופסור אורי שין כהן, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם.
להתראות.
להתראות, ביי.
סטלה גולדשלג הייתה יהודייה שהגסטאפו הכריח בשיטות שונות לשתף איתו עמו פעולה בראשית שנות ה-40, במהלך מלחמת העולם השנייה. עכשיו יוצא לאור בגרמניה, לאחרונה יצא לאור, ספר המבוסס על חייה, אבל הוא לא בדיוק מה שאפשר לדמיין שספר כזה יהיה, זה ספר היסטוריה מעמיק, או לחילופין ספרות יפה, שתוהה על נפש האדם ברגעים היסטוריים דרמטיים, אלא משהו סנסציוני ונמוך בהרבה. הספר הפך לרב מחר בגרמניה, כולם מדברים עליו, הקהילה הספרותית בגרמניה קצת בהיסטריה בגללו, גם בגלל המקדמה שקיבל הסופר מאות אלפי אירו, כנראה, לא בדיוק יודעים, כדי לספר לנו על הספר שמשגע את גרמניה, איתנו המתרגם מגרמנית, גדי גולדברג. שלום גדי.
שלום יובל, שלום מאיה.
שלום.
אולי תספר לנו בתור התחלה מי זאת סטלה.
מי הייתה סטלה גולדשלג?
כן, סטלה גולדשלג באמת, כמו שאמרת יובל, היא הייתה יהודיה שחיה בברלין, ובשנת 43, שזה אומר כבר אחרי ועידת ונזך, גרמנים כבר, יהודים גרמנים כבר לא יכולים לעזוב את גרמניה, להגר ממנה, כבר לא מעודדים אותם להגר ממנה, אלא הם מתחילים להיות מגורשים למזרח, או למחנות ריכוז, למחנות השמדה, לפעמים לגטאות ומשם למחנות השמדה. ואת סטלה גולדשלג תופסים, היא חיה בזהות בדויה בתור גרמניה, בגלל שהיא בלונדינית ועיניים כחולות, אז היא מרשה לעצמה לחיות בזהות בדויה, ומתישהו תופסים אותה, הגסטאפו, וקולעים את ההורים שלה במחנה מעבר, ואומרים לה בברלין, ואומרים לה, אם לא תשתפי איתנו פעולה, ההורים שלך ישלחו לאושוויץ. ובעצם מה שהיא הייתה אמורה לעשות, זה ללכוד יהודים שחיים במחתרת בברלין.
להלשין.
ובאמת, להלשין עליהם, כן, mm-hmm. להלשין, ואפילו כמעט להיות מסוגלת לעצור אותם. היא קיבלה מין תעודה כזו שהיא עובדת של הגסטאפו,
okay.
והיא הייתה יכולה לגשת ליהודי ולהגיד לו בוא איתי.
Okay.
ממש ככה, באיזשהו מין שיתוף פעולה מאוד הדוק.
וכמה יהודים הוסגרו לגסטאפו בגללה?
מדובר על כמה מאות, מדובר על בערך 300 שהיא הסגירה לגסטאפו, זה מה שעולה מתוך חקירה משטרתית שעשו לה אחרי המלחמה.
זאת אומרת, היא שרדה את המלחמה.
היא שרדה את המלחמה, ההורים שלה אגב, מתישהו ב-45 אני חושב נשלחו לאושוויץ ונרצחו שם, ולפי מה שמסופר, היא בכל זאת המשיכה לעבוד עם הגסטאפו, המשיכה לשתף פעולה עם הגסטאפו.
אז על מה יצא קצפם של המבקרים כרגע?
קצפם של המבקרים יצא על זה שמדובר ברומן שמבוסס על הסיפור הזה, שמשתמש בשם האמיתי שלה, ובעצם הוא רומן, מעין רומן רומנטי כזה, שמשתמש בסיפור הזה בתור תפאורה, בתור רקע, אבל לא נכנס לאיזשהם תובנות מדהימות על, 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 על החיים במלחמה ועל שיתוף פעולה ועל דברים כאלה, אלא ממש משתמש בזה כמעט כמו מקדם מחירות. זה אני חושב מה שרוב הקצף יוצא. הדבר הזה
משתמש בשואה כמקדם מחירות לסיפור רומנטי, לרומן רומנטי.
כן, לסיפור אהבה שהוא סיפור די, אם נאמר את האמת, הוא סיפור די גרוע.
כן, הספר לא טוב.
אבל על זה, מה?
הספר לא טוב בעיניך.
הספר לא טוב, הספר קיצ'י ברמות מאוד מאוד גבוהות, אבל זה עדיין לא פשע לכתוב קיצ' רומנטי. אבל רוב המבקרים, באמת הבעיה שלהם זה השימוש ברקע הזה של השואה, בתור איזשהו מקדם אחרות, כי שוב, אין איזשהן תובנות שאתה אומר לעצמך, בשביל זה הוא היה צריך את הסיפור שלה. עכשיו, הסיפור שלה הוא באמת סיפור מאוד מאוד מעניין, כי אחרי השואה היא שרדה את המלחמה, והיא נשפטה על ידי בית דין רוסי ל10 שנים מאסר, ואחרי שהיא יצאה מהמאסר, היא עברה למערב גרמניה, ונשפטה שם שוב פעם ל10 שנים מאסר, אבל לא ישבה אותם, כי היא כבר ישבה, והיא התנצרה. כן, והסיפור הזה כנראה המשיך ללכת איתה הרבה הרבה זמן, כי בשנות ה-90, כשהייתה כבר בת 70, היא התאבדה. אז זה סיפור שהוא באמת, הוא סנסציה, זה, אי אפשר להגיד שזה לא דמות נכון. שהיא לא סנסציונית.
זה דמות מעניינת, העניין הוא שאם הם, נגיד, הסופר הזה, הוא בחר בדמות אמיתית, נתן לה שם אמיתי, וממציא את כל השאר בעצם, זאת אומרת, הרומן הזה וזה, אין לזה שום קשר למציאות, הוא בעצם לא מנסה לתאר, אני מבינה, משהו שקשור למציאות.
הוא כן מתאר משהו שקשור למציאות, הוא נתן לה את השם האמיתי, והוא כן מתאר אותה בתור מישהי שמסגירה יהודים לגסטאפו.
הוא נותן לה תירוץ שם, או שהיא הטובה או הרעה בספר?
זו שאלה טובה. היא בהחלט לא הטובה. היא בהחלט לא הטובה. הדמות הטובה בספר הוא המספר השוויצרי, שהוא גם לקח מספר ניטרלי, שוויצרי, שהוא כל הזמן אומר לה, דברים מופרכים כמו, אבל זה לא בסדר לשקר, כל מספרים כאלה, זאת אומרת, תובנות מאוד של, של גיל ההתבגרות, או לא יודע, משהו כזה. ואני חושב שגם אחת הבעיות באמת של המבקרים, זה העובדה שהוא לקח כביכול דמות ניטרלית, ועם הדמות הניטרלית הזו הוא בא ואומר, תראו, גם, היו גם יהודים שלא היו בסדר.
כן.
היו גם יהודים שהיו מהצד של הרעים, נגיד את זה ככה.
שזאת נקודה מאוד בעייתית כשזה קורה בגרמניה.
זו נקודה מאוד מאוד בעייתית שלטעמי מצטרפת לאיזושהי מגמה שכבר קיימת לא מעט זמן בתרבות הגרמנית, וזה לומר מתישהו, תשמעו, אנחנו מפסיקים להתנצל, גם אנחנו סבלנו, גם לנו היה קשה, גם אותנו הפציצו, גם אנחנו היינו תחת דיקטטורה של היטלר, והמגמה הזו קיימת כבר משנות ה-80 בחוגים אקדמיים מסוימים, וכמובן עוברת לחוגים פוליטיים מסוימים, ובשנים האחרונות שומעים את זה מהצד הפוליטי הרבה הרבה יותר חזק, ועכשיו אנחנו רואים שזה גם נכנס באיזשהו מקום לספרות, לתרבות, ומה שמדכא בכל העניין הזה, זה שגרמניה מתנאה בזה שהיא באמת עשתה, שהיא לומדת מההיסטוריה, ושתלמידים בבית ספר לומדים כמויות של שעות על השואה, ואז פתאום בא סופר צעיר יחסית, הוא אפילו לא בן 35, ואתה אומר לעצמך, זה מה שלמדת.
אבל הקהילה הספרותית בגרמניה נשמע, נעמדת ככה לרגליים האחוריות ואומרת, לא, 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 לא מסכימים לזה.
מה זה לא מסכימים? זה מדינה דמוקרטית, הספר יצא, אנשים קוראים אותו, זה רב מאחר.
אבל יש התנגדות לדבר הזה, יש הרבה ספרים מחורבנים שהם רבי מאחר.
כן, הדיון עכשיו באמת עובר למישור שאחרי שביקרו את הספר מבחינה ספרותית גם ומבחינה אתית נגיד ככה, הדיון עובר עכשיו נגיד בשבוע האחרון יותר לפסים המשפטיים, עד כמה החופש של האומנות, החופש של הספרות גובר על הצורך לספר את הדברים בצורה, איך נגיד את זה, בצורה מכבדת. ובעצם לפני בערך שבוע וחצי עורך דין הגיש מכתב בקשה להוצאת ספרים להפסיק את פרסום הספר, והחדשות האחרונות ממש ששמעתי מלפני הסוף שבוע הזה, זה שההוצאה כנראה לא ענתה, ועכשיו הוא הגיש תביעה בבית משפט נגד הסופר.
מה אתה אומר? על איזה רקע?
על רקע של חשד לביזוי כבוד מתים.
ביזוי כבוד המת, המשטאפ.
כן. אז באמת, תראו, זה לא שאני חושב שלא, זה לא שאי אפשר לכתוב ספר נורמלי ומכבד על הדבר הזה, זאת אומרת, זה באמת דמות מאוד מאוד מרתקת, ואפשר לכתוב עליה גם ספר עיון, ואפשר לכתוב עליה גם רומן, אבל תלוי מי כותב את זה ואיך עושים את זה. אני חושב שזה מאוד בעייתי שגרמני בא וכותב משהו כמו, תראו, גם היהודים היו רעים. זה עניין שהוא מאוד מאוד בעייתי בגרמניה, וכבר הצביעו על זה בכל מיני...
מי זה הבחור הזה? זאת אומרת, מי זה הסופר הזה, הצעיר? אנחנו מכירים אותו?
הסופר הצעיר, האמת שהוא אמור להיות בן אדם מודע, כי הוא במערכת של דר שפיגל, שזה שבועון מאוד נפרוץ ואמור להיות מעמיק בגרמניה. אז זה בן אדם שאמור להיות מודע. הוא כבר כתב רומן אחד לפני שנתיים, שלוש, רומן שמתרחש בימינו, אז לא הייתה איתו שום בעיה, והוא דווקא היה, הוא התקבל על ידי הביקורת בצורה טובה, ופתאום הוא החליט לכתוב את הרומן הזה, קיבל, כמו שאמרת, מקדמה מאוד מאוד גדולה, לא יודעים כמה, זה נראה, כשאני קראתי את הרומן, ההרגשה שלי הייתה, זה נכתב כאילו הוא מחכה לטלפון מהוליווד. זה ממש נכתב בצורה סנסציונית, והשאלה גם מה התפקיד של ההוצאה פה, כי ההוצאה היא הוצאה מאוד מאוד מכובדת בגרמניה לפרוזה, והרבה מאוד מהמבקרים גם אומרים, הבעיה היא של ההוצאה, בסדר, ישב מישהו כתב ספר, לא חייבים להוציא.
כן.
כן, וההוצאה עשתה מהספר הזה, הספר החשוב שלה לחורף, ערך אותו העורך הראשי של ההוצאה, לא משהו שנתנו למישהו מבחוץ או לאחד מהעורכים הפחות חשובים. זאת אומרת, גם ההוצאה מאוד עומדת חזק מאחורי הספר הזה.
ויודעים כמה עותקים נמכרו ממנו כבר?
אני לא יודע, אבל הוא
ברשימות רבי המכר.
יש כבר מספרים, אבל ברשימות רבי המכר הוא נע בחמישה המקומות הראשונים כל הזמן.
טוב, הזמינו ממך על גדי כבר את התרגום שלו לעברית?
לא, ואם יזמינו אני אגיד שאני חושב שלא.
אני בדיוק חופף את הראש, אני לא יכול חופף את השיער, אני עסוק השבוע.
גדי גולדברג, תודה רבה לך על השיחה הזאת, נמשיך להתעדכן, אם יהיה אקשן.
בהחלט.
תודה רבה.
נמשיך להתעדכן, תודה לכם.
להתראות.
ביי ביי.
בוליווד, תעשיית הסרטים של הודו, עושה מין שטנץ מוכר כזה בסרטים שלה. לא שאני כזה מומחה, אבל אני תמיד זוכר את זה שבסרטים יש איזו עלילה כזה שמתנהלת, ופתאום הדמויות מתחילות לשיר אחת לשנייה. זה קטע מאוד דרמטי, וזה חלק ממה שהן אומרות אחת לשנייה, מועבר בשיר. והעלילה הרומנטית ככה מתפתחת עם העניין הזה.
מחזמר קוראים לזה.
אבל זה לא בדיוק מחזמר, זה מרגיש אחרת בבוליווד, זה מרגיש חלק מאוד מאוד... אורגני מאיך שעלילה מתנהלת, אני לא יודע, אולי סתם כי אני מקובע, אבל זה הדבר שחשבתי עליו כשקראתי ב"המלך מאוהב" של קלידסה, שאלה שני מחזות מהודו העתיקה, שספר שיצא עכשיו לאור, התברר שהטכניקה הזאת היא בת מאות ואלפי שנים, גם הדמויות למשל במחזה, אני בטוח לא אבטא את זה נכון, תכף יתקנו אותי, אורוושי ופורו רווס, זה באמת, הן פשוט שרות אחת לשנייה, ופתאום פותחות בשיר, ובכלל יש טכניקות מעורבות שם. מדובר באחד משני מחזאות, המחזה השני זה, שוב, זה קשה מאוד, מלוויקה ואגני מיטרה, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, שכתב בסנסקריט קלידסה, גדול משוררים בסנסקריט, שחי במאה הרביעית או החמישית לספירה, לא בדיוק יודעים מתי, וזה יצא עכשיו בהוצאת ביאליק, תורגם על ידי דוקטור אמרם פטר. מחזהו הגדול השלישי של קלידסה, אות ההיזכרות של שקונטלה, יצא כבר לפני 5 שנים. דוקטור אמרם פטר הוא חוקר מסורות מיתולוגיות דתיות מקומיות בהודו, והוא מתרגם מן הספרות ההודית. בנוסף למה שהזכרנו, גם תרגם את המזמורים מן הריג ודה, שזה טקסט דתי בין כ-3,500 שנה, אחד הוותיקים בעולם. הוא גם כתב את הכרך על המיתולוגיה ההודית בסדרת המיתולוגיות של הוצאת מפה. שלום, דוקטור אמרם פטר.
שלום.
ספר לנו קצת על המחזאות האלה שהם חדשים בעברית, זה תרגום ראשון שלהם.
כן, אלה תרגומים ראשונים של המחזאות. ושני המחזות שיצאו בספר המלך מאוהב משלימים את המחזה שחיבר קלידסה שהופיע בספר אות ההיזכרות של שקונטלה.
ומה מה מה קורה בהם? תספר לנו קצת על העלילה בשני המחזות.
אני אדבר על אות ההיזכרות ועל פורווס ואורוושי,
okay.
מכיוון שהעלילות, המבנים של המחזה הם דומים באופן כללי. יש בהם סיפור על מלך שמתאהב בבת אנוש, סליחה, באלה או אלילה, אפסרה שהיא סוג של ניפה אלוהית כזאת. כאשר הוא יוצא ליער, וזאת התאהבות מקרית, אבל זאת התאהבות עזה מאוד, ושכרוך בה, בשלב מסוים של המחזה, כרוך בה איזשהו פירוד בין שני האוהבים. חלק הראשון, במחזה הראשון, מדובר על פירוד שנגזר, בעתיה של כללה, שנגזרת על הגיבורה, על שקונטלה, ובמחזה השני, הגיבורה אורוושי גם בעצם מקוללת באיזשהו אופן על ידי מלך האלים, בגלל שהיא טועה, היא טועה באיזשהו מחזה שהיא מציגה בעולם של האלים, והיא חושפת את אהבתה לפורורובס. אז ראש האלים מקלל אותה, אז בשני המחזות אנחנו רואים דפוסים דומים או תבניות דומות של התאהבות שקשורה
באובדן.
באובדן, כן, ובשיגעון של גיבור המחזה.
יש גם הרבה...
והשבת האובדן בסופו של דבר.
יש עירוב כזה מאוד מתעתע של סגנונות. הם שרים, הם עושים... יש במאי שעולה בתחילת ההצגה לדבר עם הקהל. יש הרבה מאוד דברים שקורים. אתה ניסית להפריד את זה ככה עם הפונטים, אבל זה הרגיש מאוד מודרני. כל ה... נקרא לזה שבירת הקיר הרביעי, שאנחנו מדברים על זה כאילו זה המצאה שלנו, אבל בעצם זה מה שעושים שם לפני 1,500 שנה.
לי להסכיב איתך, כן, אבל אלה המבנים הטיפוסיים של מחזות הודים שחוברו בעת העתיקה במשך מאות, אני יודע, מאות שנים. ככל ששרד הז'אנר הזה של מחזות קלאסיים בהודו.
תספר לנו קצת מי זה היה קלידסה, עד כמה הוא באמת חשוב, עד כמה הוא חשוב היום, נגיד, בהודו?
אני לא כל כך יודע לגבי היום. קלידסה הוא, כאמור, כפי שציינת, הוא נולד והוא חי במאה הרביעית או החמישית לספירה, ככל הנראה. לא ידוע בדיוק, לא ידוע לנו איפה בדיוק הוא חי, אבל יש להניח שהוא חי במרכז הודו. תקופת הגופטה, פתיחת מרכאות תור הזהב של הודו, סגירת מרכאות. לא יודעים עליו כמעט שום דבר, למעט מה שכתוב עליו במחזות, בקולופונים של המחזות. אבל יש עליו הרבה אגדות משעשעות ויפות. באחד מהם מסופר שהוא היה גבר יפה תואר, רועה בקר. אבל בור ועם הארץ וטיפש, שהתחתן עם מלכה וזכה בהשראה לאחר מכן, כשנודע לה, כשהתברר לה שהוא טיפש וחסר תועלת, והיא משכילה ויפה, אז הוא זכה להשראה אלוהית כאשר הוא עבד את האלה קלי, ומכאן שמו קלי דסה, כלומר משרתה של האלה קלי. אם כי במחזות הוא מצטייר, במחזות שלו הוא מצטייר כאדם שעובד את האל שיבה, שמוזכר בפתח המחזות.
הוא גם מאוד אוהב את עצמו במחזה, בסוף כל מערכה הוא מכריז, תמה המכרה של קלידסה, הגאון וכל מיני כאלה, הוא לא צנוע מאוד שם.
לא, אני לא חושב, אני חושב שזה מין...
זה פורמט? קולופון
מה?
זה פורמט כזה גם כן מוכר? להכריז על עצמך כמשורר הגדול וכולי?
כן, זה מופיע גם במקומות אחרים. יכול להיות שהקולופון הזה גם חובר תקופות מאוחרות יותר, אבל דווקא במחזה, בפתח המחזה אגני מיטרה ומלוויקה, הוא מתייחס לעצמו בהומור, כאילו, הוא מתייחס לעצמו כמחזאי. כאשר הליצן שואל אותו בפרולוג, הוא שואל אותו, למה לנו להציג מחזאי, למה שלא נציג, נעלה על הבמה מחזות עתיקים יותר, של מחזאים מפורסמים, ולמה אתה רוצה לעלות איזה מחזאי עכשווי, את קלידסה, שאף אחד לא מכיר ולא שמע לה, ו...
הדומה. אני רוצה לשאול אותך על מלאכת התרגום, ואתה גם מסביר בפתח הדבר, זה לא קל להחליט איך לעשות את התרגום, אנחנו מדברים על שפה שיש בה כל מיני דיאלקטים וכל מיני משלבים, איך באמת התמודדת עם הדבר הזה? איך קיבלת החלטה מה בעצם לעשות עם כל הרי דיאלקט זה דבר שיכול להעיד על המעמד של האדם וכל מיני דברים כאלה שאתה צריך להעביר את זה בצורה אחרת. בעברית כן. זה לא כל כך קיים.
אז מה השאלה? כאילו מה...
איך עשית את זה? מה החלטת לעשות בתרגום?
אני... שאלה קשה. קודם כל, זה לא בדיוק דיאלקטים, זה יותר מעין סוציולקטים כאלה שלא מדוברים בכל רחבי הודו, אבל הם סוציולקטים שמשקפים...
מעמד חברתי או השתייכות למעמד חברתי כבלשהו.
כמובן גם, וגם את האופי הרב-לשוני של התרבות בתקופתו של קלידסה. אז זו באמת שאלה גדולה. אני עשיתי הרבה ניסויים בבית. ניסיתי לשלב, כי יש לנו שפה שהנשים מדברות, ויש לנו את הדיאלקט שהנשים מדברות, ויש את הדיאלקט שהליצן מדבר, הליצן שהוא משתייך למעמד הכהונה, אבל הוא מתעצה לדבר בסנסקריט, כמו שאר הגברים במחזה, הגברים המשכילים, ויש לנו את הדיאלקטים של הדייג, או של, אני יודע, של כל מיני דמויות מתחתית החברה, מהתחתית של החברה.
אז
שאלה קשה, אני לא יודע, אני עשיתי כל מיני ניסויים, ניסיתי לשלב בדיאלקטים האלה קצת ארמית, אני יודע, או לעשות להם משלב משנאי קצת, אבל זה לא עבד כל כך, לפחות בבית, כשאני ניסיתי זה, אני לא הרגשתי עם זה נוח כל כך, זה נראה לי מאולץ.
כן.
ואפילו, אני יודע שעשו את זה בעבר בספרים אחרים, היו משחקים עם זה, בדיוק לאחרונה קראתי על עמליה כהנה קרמון שניסתה לעשות את זה. זה נראה לי היום זה נראה לי מעולד קצת, זה קצת מלאכותי. ניסיתי לתת להם איזושהי תנופה ודיבור שונה במקצת מהדיבור של הגברים שמדברים סנסקריט. בכל מיני צורות ודרכים, אני מקווה שהצלחתי, אני לא בטוח בכך.
זה מאוד מענה לקרוא את זה, אני יכולה לומר, אז אני לא יודעת סנסקריט, אבל איך אתה, אם מותר לשאול, מאיפה אתה יודע סנסקריט?
אני למדתי באוניברסיטה העברית, מתואר ראשון עד תואר שלישי, לקח קצת זמן, ושם למדתי.
ולמה נמשכת לעניין הזה דווקא של סנסקריט והודו ומעניין?
זה דבר שנולד לאט. אני התחלתי להימשך לזה דווקא בקורס של מבוא לדתות שלימד צבי ורבלובסקי, זכרונו לברכה, ודווקא שם אני חושב, אני לא יודע, אולי שם נעקצתי על ידי החיידק ההודי, אולי גם בטיול לפני כן, אני לא יודע, אבל אני חושב ששם הבנתי שהתחום שבעצם מושך אותי הוא לימודי דתות, הדתות ההודיות, וכמו הרבה דברים, אל תרגום המחזות הגעתי במקרה, אני יודע, לא בצורה מתוכננת.
כן. טוב, השארת את המדפים שלנו בהחלט.
דוקטור עמון פטר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. נזכיר, מדובר במחזות, תחת הכותרת המלך מאוהב, שני מחזות מהודו העתיקה שכתב קלידס, אז יצא בהוצאת מוסד ביאליק. זה טקסטים מאוד מאוד יפים, עסיסיים, ומאוד כיף לקרוא אותם.
תודה רבה לך.
אין מה.
סטטוס יומי, היום אנחנו נחזור רגע לאלי לנדאו, עם קטע עיתונות שפרסם עיתונה הארץ מורן שריר בפייסבוק עם מותו של לנדאו. זה קטע מתוך כתבה של רון מייברג, מוניטין 1983. אלי לנדאו מתאר איך ככתב צבאי הוא רצה לדווח על תביעתה של אחי אילת על ידי המצרים ב-1967. העניין הוא של אלי לנדאו ולכתבים הצבאיים האחרים לא ניתנה גישה, אז הוא פנה אל הספרות כדי לתאר מה קרה שם, וכך הוא מספר בריאיון לרון מייברג. צהריים אחד שמעתי שאוניית הדגל אילת ספגה טילים. רציתי להגיע לאזור אל אריש בכל מחיר, כי ידעתי שזה סיפור. דובר צהל אמר שיהיה בסדר ושיסדרו לנו הליקופטר. לא דובים ולא יער. וזה מתקרב לשעה 2 בלילה והעיתון נסגר ב-5 בבוקר. היה איתי אז שלום כהן מהעולם הזה. הסתובבנו במסדרון והוא פחר את שערותיו והיה במתח, ואני אמרתי, אלוהים שבשמיים, אני צריך לתאר מה קרה שם ואף אחד לא נותן לך מילה. אני מוכרח לתת סיפור. אוניית הדגל של ישראל טובה, את יש שם הרוגים ופצועים ועם ישראל רוצה לדעת מה קורה. בשתיים בלילה נדלק לי איתות בראש. אונייה טובעת היא תמיד אונייה טובעת. ואז עשיתי דבר שלא עושים בדרך כלל בעיתונות. לקחתי את הספר סיירת יוליסס של אליסטר מקלין. וקראתי את הפרק שהוא הכי פרק על משחטת שטובעת. ב-5 בבוקר היה לי סיפור של 2,000 מילה. איך טובעת משחטת? המים נכנסים לסיפונים, והרעש של התפוצצויות התחמושת, והשמן על המים, וצעקות לעזרה. תיאור כמו שסופר גדול כותב תיאור. ופוגש אותי שלום כהן בבוקר ואומר לי, איך הצלחת להגיע לשם? זה סיפור פנטסטי. בכל העיתונים אין סיפור. במעריב, למחרת היום, ראינו את המלאכים הניצולים, ואתה יודע מה? לא פספסתי במילה.
זה סיפור מדהים.
מדהים,
זה פשוט. זה מתוך כתבה של רון מייברג במוניטין, 1983, כמו שאמרת. אני קראתי את זה ואמרתי לעצמי שני דברים. קודם כל, זה בן אדם ש... זה בן אדם ש... כמו בשיחה עם אורי שינקון, זה בן אדם שכאילו אומר לעצמו... אני...
הוא מאוד משוחרר.
אני אעשה מה שמועיל, לא מה שמותר.
מועיל, גם מה מועיל, אתה יודע, מה מועיל בזה? מועיל להוציא את הספרים שהוא הוציא, זה היה די מועיל, אבל להמציא תיאורים כאלה זה קונדסות, חביבה.
אבל מצד שני גם זה נחמד נורא לדעת שכאילו... שהספרות ושהחומרים הקיימים, הם אתה יכול פשוט להשתמש בהם והכל יהיה בסדר.
קודם כל הוא כתב צבאי שהיה לו איזה רפרנס לאיזה ספר.
כן.
אתה חושב שיש היום הרבה כתבים צבאיים שיש להם, או כתבים או עיתונאים בכלל,
שקראו את הספר
הזה. שיש להם רפרנס ספרותי למשהו, לא יודעת, לא בטוחה. אתה יודע, אני גם שמעתי בשיחה הזאת שלו עם אורי שינקון, בהקלטה, התייחסויות שלו לכל מיני, אתה יודע, לכל מיני משוררים, הוא מדבר שם, הוא מצטט את חיים גורי, והוא מדבר על אלתרמן, וכל מיני, כאילו, איש ספר בצורה שאנחנו לא מכירים היום, לא פוליטיקאים, לא עיתונאים, ולא אף אחד, אבל זה דור אחר.
זה דור אחר מהבחינה הזאת, וגם כמו מבחינת ה... למרות שאי אפשר לדעת מי ממציא מה. אני חושב שזה מבחינת האתיקה, אבל אי אפשר לדעת מה עושים
לא,
גם
פשוט
היום.
לא, פשוט היום עושים גוגל, תופסים אותו ומפטרים אותו מיד, זה הכל. אוקיי, זה הזמן שלנו לסיים, אז נזכיר לפני סיום, לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות, אפשר גם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך, עם יובל אביב ומה יעשה לה. תודה רבה לקשת מאירוביץ' ושרון לרנר שעשו איתנו את התוכנית, אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.